בוקר אור לכם, אולפן ה' של גלי צהל, כאן איתכם יואב גינאי. היום 238 ימים למלחמה, ובעזה עדיין 125 חטופות וחטופים. כמו בכל יום שישי, אנחנו כאן בהפוגת תרבות. המוסיקאי, הכותב והשחקן דן תורן נפרד מאיתנו שלשום, והוא בן 63. עוד מעט נשוחח כאן עם חברו הטוב המשורר והפזמונאי מאיר גולדברג. עוד הבוקר ספר בישול מרגש שמורכב ממתכונים של המאכלים האהובים על החטופות והחטופים. השבת השחורה אנחנו נשוחח פה עם נועה קופר, בנתו של אמירם קופר בן ה-85, החטוף עדיין בעזה. נשוחח עם עורך הדין אביגדור פלדמן שידבר באירוע מיוחד במלאת 100 שנה למותו של פרנץ קפקה. נתן סלור והישבה על מופע חדש שבו הם חוזרים לשורשים שלהם. גיל חובב עם פינת המסעדה לכל כיס וגם פינת הצלש, אלה ועוד ענייני תרבות עד 10 בבוקר. הצוות שלנו באולפן, המפיקה ישיר לרון, על הביצוע הטכני אלונה גרבוב, בפיקוח הטכני דוד מימוני. תודה מיוחדת לנווה בודק החירון שאיתי על התוכן. ונפתח עם קולו ושירתו של דן תורן.
ילד מכין בסלון שיעורים בהיסטוריה, הוא לא שומע צלצול בעמור. בא בשעה שהתונה הולשת לטרויה, אבא נכנס עם קופסת עוגיות ואיתו אמא. לאבא סודות על האוזן לוחשת, ילד שומע קטעים בשיחה לאלכסנדר מוקדון, יש את חצי היבשת. אבא אומר שחצי המשכורת הלכה. ובתוך הדפים של הזמן שעבד, אנשים נגמרים ברגע אחד. אימפריות
שלשום הלך לעולמו דן תורן, שהוא זמר, יוצר, פזמונאי, מנחה טלוויזיה, שדרן רדיו, שחקן. עיניו שיף כתב עליו במשך קרוב לארבע עשורים. היה דן תורן הרבה יותר מכותב, מלחין, מבצע ומפיק. הוא היה צומת מרכזי של הרוק הישראלי, דמות רבת פנים ועתירת רבדים, שנגזה אליה את כל הכישרון והאנרגיה שנהרגו בסצנה משנות ה-80, פוצצו ברעש בשנות ה-90, ואז נאבקו על הרלוונטיות שלהם במאה ה-21. אני רוצה לומר שלום, בוקר אור, למאיר גולדברג.
בוקר טוב, יואב.
בוקר טוב, מאיר. אתה כתבת את המילים של השיר ששמענו, והיית שותף לדרך הרבה מאוד שנים של דן תורן, שביצע וגם הלחין את אימפריות נופלות. אז קודם כל, ספר על תחילת הדרך שלכם. איפה הכרתם בעצם?
האדם ואני נפגשנו לפני קרוב ל-40 שנה. וזה קרה, אתה לא תאמין, זה קרה בישיבה, פגישה יוצא דופן של כותבי שירים. אני לא זוכר מתי היית שם, אבל
אני חושב שכן, זה היה באיזה מלון, נכון?
כן, נכון.
כן, 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 הייתי שם, לגמרי.
והיו שם, נכון, אנחנו היינו הצעירים.
אנחנו היינו הצעירים, אנחנו היינו הדור הצעיר, שניסה להתארגן ככה, איזה מסוג של אחוות כותבים כזאת. שם פגשת אותו, לא ידעתי את זה.
כן, כן, ומסביבנו היו אנשים בוגרים כמו דן אלמגור.
נכון, ואהוד מנור.
ברור. ושם פגשתי דן לראשונה, הוא פשוט חייך אליי עם שערו הארוך, השחור, חתיך כמו שהוא היה בתקופה ההיא, והציג את עצמו ונהיה קליק. עכשיו, הקליק הזה המשיך לעבוד כשהתחלנו לכתוב ביחד, ובתחילת ה-90 כבר כתבנו אלבום ילדים משותף,
כן.
זנב לא שוכח.
נכון.
ויותר מאוחר, ניהלתי אומנותית את אלבום יורד נמוך, שבו נמצאים גם אימפריות ששמענו, וגם שוב השקר הזה, ועוד שירים נדרים, וב-20 שנה האחרונות, דן ואני ניהלנו, כבר היינו יותר מחברים, ניהלנו ממש סוג של זוגיות, אחרי שהקמנו ביחד בית ספר לכתיבת שירים, סלון הפשמון.
כן. והכשרתם את הדור הבא של הכותבים בעצם.
זה מה שניסינו ואנחנו מנסים לעשות.
כן, כן. אז בוא נעצור רגע ונשמע את דן ברעיון שערכתי אותו, גם אתה היית שם, אם אתה זוכר, בגן מאיר, לגעת ברוח 2003.
לגעת ברוח.
נכון. בוא נשמע אותו מדבר, הנה.
דן, לאורך הקריירה שלך אתה מין סוג של תמנון, אתה הזרועות שלך נוגעות בהרבה מאוד דברים, בכתיבה, כתיבה עיתונאית, הנחיית רדיו, טלוויזיה, משחק, במה, מוזיקה, אתה מנהיג להקות רוק. יש משהו בפיזור הזה שאתה עוצר ואתה אומר, יכול שאני הייתי צריך להתרכז בדבר אחד, להתמקד בו ולטפח אותו, ובו אני אהיה טוב?
זו שאלה טובה. תראה, אני בפירוש חי ככה מסיבות כלכליות, מאז ומתמיד. זאת אומרת, רציתי חופש לעשות את התקליטים שלי בצורה ש... שתאפשר לי לגדול איתם ולהתפתח, ולא יכולתי להתחייב, נגיד, כשעוד היה לי שיער ורעמה יפה, על תקליט פופ כליל, סטייל אדם, אני לא בא לחס וחלילה רק בתור לתת דוגמה, כן? לא יכולתי לעשות מוזיקה באופן הזה. ולכן בחרתי לעשות עוד דברים, וגם באמת הכישורים שלי אפשרו כל מיני דברים. והדבר הזה הוא הפעם פה, פעם שם, ג'אגלינג של חמישה כדורים שכל פעם אחד נופל, זה אפשר לי גם להתפרנס וגם לעסוק באומנות.
אבל היום אתה, יש לך מיליוני דולרים ואתה יכול לעשות מה שאתה רוצה. במה היית בוחר?
אני הייתי בוחר במוזיקה.
פשוט כך, במוזיקה. אתה, מאיר, היית שותף, או לפחות ראית, או אוזן קשבת להתלבטויות האלה של דן, נכון?
לגמרי. אבל הבחירה שלו במוזיקה הייתה כן מוחלטת ברמה הנפשית. בוא נגיד שאם הוא שם את הנפש שלו באיזשהו מקום, זה לגמרי היה במילים ובמנגינות.
כן, כן. תגיד, הוא כתב הרבה, אני עקבתי אחרי הפייסבוק שלו ודיברנו מדי פעם, וב-30 במרץ הוא כתב בפייסבוק, כשהמיקום שלו, אני לא יודע מה, אולי אתה יכול לעזור לנו איפה זה היה בדיוק, זה היה בכנסת בירושלים? כך הוא כותב.
יכול להיות.
תמיד כן. אני מתעורר ביום הולדת 13. המלחמה מתחילה, הטנקים יורדים לכיוון הכינרת, אותו סיפור של מנגינה חוזרת. לנצח אשאר בין 63, תקוע בשבת שלא נגמרת, אין כפתור לעצור את הסרט, הלא תשאלי לשלום אהובייך בערי, תישארי, בבקשה, בבקשה, תישארי. תשמע, זה מצמרר, זה מצמרר.
לנצח ישאר בין 63, הוא כותב.
כן, כן.
זה לא יאמן.
לא יאמן. אני מבין שהמלחמה עשתה לו, כמו לכולנו, אבל גם אצלו, גרמה לו למכה גדולה מבחינה נפשית, הוא גם ביטא את זה בכתיבה שלו.
לא רק בכתיבה, הוא דן הקפיד להופיע 100 ימים הראשונים לאסון. דן הקפיד להופיע אצל המפונים, וההופעות שהכי צמררו אותו היו בפני משפחות החטופים. הוא סיפר לי את זה בכזאת התרגשות, והבנתי שזה עבר פנימה, זה היה דו-כיווני הדבר הזה. וכן, אתה יכול לראות דרך הנתינה הזאת משהו על האופי של הבן אדם. הייתה בו גם מסירות אינסופית, הוא עשה כל דבר בכל מאודו ונתן את כל כולו. היה בו יושר שאנחנו לא מכירים, הוא היה, אתה יודע, גם יושר אומנותי וגם יושר אישי, שבזכותו הוא היה אומר את מה שהוא חושב, פי וליבו היו שווים, מה שנקרא.
לפעמים זה לא היה קל, משום שאתה יודע, זה לא היה מתוק ונעים בהכרח.
זה מביא אותנו לדבר השלישי, שבאמת אפיין את דן, סוג של העזה. סוג של לא אכפת לי מה יגידו, ובאמת הבחירה שלו במוזיקה, ובסוג המוזיקה שהוא אוהב, גם בזה יש, אתה יודע, גם אומץ וגם אמת.
כן. תגיד, מאיר, אני חייב לספר שלפני 3 ימים, כשהוא שכב בבית חולים, בשעותיו האחרונות, ששמעתי, התקשרתי אליך, אתה היית לידו בבית החולים.
נכון.
ואמרת לי, לפני 3 שבועות קיפצנו ברחובות כשני נערים שמחים ועולזים. מה קרה?
זה קודם כל לא סתם ברחובות. דן הגיע אליי לראש העין כדי שנצלם כמה דברים עבור סלון הפזמון, והוא ביקש שנמצא לוקיישן ממש יפה. לקחתי אותו לאגם כאן, ואנחנו באמת טיפסנו על סלעים. דיברנו עם ציפורים, הוא הוריד לטעה מחולצתי, כאילו היינו באמת בשיא הפיזיות שלנו. וזה היה די מדהים שיומיים אחרי זה הוא התקשר אליי, סיפר לי כמה כואב לו. הכאבים האלה שלחו אותו לבתי חולים. בהתחלה לבית חולים אחר, ובסוף לאיכילוב, ששם בעצם גם כן עבור עוד יומיים עד שגילו מה יש לו. ומה שהיה לדן זה הסרטן אור קטלני, שבמהירות בלתי נתפסת פשוט קילה את גופו.
וואו.
ובשבועיים וחצי האחרונים דן היה בהכרה מאורפלת או חסר הכרה לגמרי, מוזרק מורפיום, מחובר לצינורות, ואתה יודע, זה לא נעים, אבל מהדהדת לי באמת בראש השורה הזאת מאימפריות,
כן.
שאומרת אנשים נגמרים ברגע אחד. זה היה במקרה הזה ממש ככה כואב ועצוב. וכשאני הייתי אצלו בבית החולים, כבר אז באו המון חברים שלו מהמוזיקה, ויכולת לראות עד כמה החיבור שלהם אליו הוא חזק.
נספר שהיום הלוויה תהיה, נכון? אתה רוצה לתת לנו פרטים? בכפר סבא, נכון?
כן, ב-11 בכפר סבא.
כן.
וזהו, אני צריך תכף להתארגן ובאמת לצאת.
בית העלמין מנוחה נכונה בכפר סבא, הוא יובל למנוחות. יהי זכרו ברוך, מאיר גולדברג, חברו הטוב של דן תורן, אני מאוד מודה לך, ובאמת
תודה רבה לך,
שלא נדע עוד צער כזה.
לגמרי.
תודה רבה. נשמע לסיום מאותה תוכנית את דן מדבר על אחד השירים הבאמת, איך לומר, מכוננים שהוא כתב, שהיה אז מאוד אהוב על חיילי צהל. לבן הלבן, הוא הלחין את השיר הזה. בוא נשמע מה הוא אומר.
לבן הלבן, למשל, אני חושב שבזמנו נבחר שזה לא טקסט שלך,
כן.
אבל נבחר באיזה אחד המצדים הגדולים, או המשלים האלה שעושים כשיר של החיילים?
כן, כן, זה, 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 זה היה במשך עשור שלם בגלי צהל, בשעה הזאת שחיילים בוחרים, אז הם עשו את המשאל של כל העשור הזה, וזה היה אחד השירים במקומות הראשונים שהחיילים בחרו. תשמע, זה שיר זה שיר שהופקע, מילים של יוסף אלדרור, וזה שיר שהופקע ממני למעשה, או נגיד עבר את כל מה שאנחנו מדברים עליו. זה כבר שיר עממי כזה, או איך להגיד. קשה להגיד אפילו מה עושה את זה בשיר הזה, כי זה שיר מאוד אישי, ואפילו יש בו את הרוצה מכות הזה, החצי קונטרוברסלי, אני לא יודע למות שיר. אני לא יודע להסביר את זה. אני בפירוש חושב אבל שהיה, כשהוא יצא השיר, הוא התחיל איזה... אתה יודע, בתחילת שנות ה-80 היו עדיין הרבה שירי משוררים. השיר הזה סימן את הסוף עידן שירי המשוררים, ותחילת האנשים כותבים לעצמם את הטקסטים, כן. ושרים אותם, הרוק של שנות ה-90, כן? משהו כזה אפשר להגיד.
היא יודעת לעשות שירדו לדמעות זה סימן לחבק בשבילי אני בא ועושה היא צוחקת מזל שאף אחד לא רואה בטח חסרות לי מילים אני לא מובן לא מוגן היא לא יכולה לראות זה לבן על לבן אז אי אפשר עד כאן היא לא יכולה לראות זה לבן על לבן אז אי אפשר עד כאן לא בא איתך במסע ומתן רוצה שנצחיק אותך לא בא איתך לא משנה לאן תגידי רוצה מכות אני לא רוצה לעשות מעצמי מסכן למרות שיש לי זכות אבל עכשיו אני כל כך מתבייש בעצמי שבא לי למות היא לא לראות זה לבן הלבן אז אי אפשר עד כאן אני לא מובן אני לא היא לא יכולה לראות זה לבן הלבן אז אי אפשר עד כאן
לבן הלבן עם הלחן של דן תורן זכרו לברכה לקראת חג השבועות מוצאים אתם משפחות החטופים בפרויקט ושמו שבועות של געגוע, ספר מתכונים שבו מחברים דרך הלב והבטן את הציבור לאחים והאחיות היקרים והיקרות שלנו שנמצאים אי שם בעזה. ואני רוצה לדבר איתך. נועה קופר, קלטו של העיתונאי והמשורר אמירם קופר, בן ה-85, שקלו עדיין במנהרות החמאס. שלום לך, בוקר טוב.
שלום, שלום לך, בוקר טוב.
אז אני מבין שאת נשואה ללוטן?
נכון, ללוטן, הבן של אמירם.
הבן של אמירם, אתם הורים לשלושה ילדים, את רוקחת במקצועך, אתם גרים בקיבוץ נרעם, כרגע מפונים לתל אביב. אז ספרי על היוזמה הזאת, המאוד מיוחדת. מי יזם את הרעיון להוציא ספר כזה?
בעצם זה יוזמה של מתי משפחות החטופים, שבעצם המטרה שלה הוא עושה המון יוזמות, אבל זה אחת היוזמות שמטרה שלה להעלות את המודעות לנושא של החטופים, להתחבר, לגרום לזה שהציבור יתחבר לנושא הזה דרך, באמת דרך המתכונים שיכינו, שיזכרו, ושהנושא לא ירד מצדר היום, שכל הזמן זה יהיה בראש של האנשים, גם בחגים, גם ביומיום, ואפילו אתה יודע, בחגים זה הרבה יותר קשה, כל הימים הם קשים.
כן. אמירם, הוא בן 85.
נכון.
שזה גיל מופלג, זה פשוט לא יאמן שאדם בגיל הזה יושב בשבי במנהרות.
יש שם קשישים שמגיע להם להזדקן בכבוד, והם לא מקבלים את זה. יש שם איתו עוד ארבעה קשישים שמגיע להם להזדקן בכבוד, ולא ככה לסיים את... להעביר את השנים האחרונות של חיים.
כן. תגידי, נועה, מתי שמעתם ממנו לאחרונה עוד חיים?
שמענו כמה עוד חיים בעצם היה בשחרור של נורית, אשתו, שהשתחררה ביום ה-17.
כן.
שהשתחררו בפעימות, סביבות יום 50 גם שמענו. ובחודש דצמבר היה איזשהו סרטון באמצע חודש דצמבר שהחמאס פרסם, בעצם זה אותה חיים האחרון ששמענו ממנו.
כן, ומה ראיתם שם? מה, כשראיתם אותו, מה חשתם? מה עובר עליו?
ראינו את המצב הקשה, וזה היה כבר מזמן, לפני 5 חודשים. ראינו שהוא ירד במשקל, ראינו שהוא לא בטוב, ראינו שיש פצעים בפנים, אבל מאז עברו כבר 5 חודשים, אתה רק יכול לדמיין בנפשך ובראשך מה יכול לקרות לאנשים בני 80 פלוס שנמצאים במנהרות כל כך הרבה זמן.
כן. אז בואי נספר שבמקצוע הוא כלכלן, והוא...
נכון, אמירם הוא איש אשכולות, אנחנו תמיד אומרים שהוא איש אשכולות, הוא מצד אחד הוא כלכלן, הוא טוב במספרים, בנוסחאות, באקסלים, ומהצד השני הוא איש של רוח.
כן.
הוא כתב 3 ספרי שירה, הוא מלחין, הוא כתב מחזה... ככה כל הצדדים באים לידי ביטוי.
והוא חלוץ אמיתי, הוא הגיע לפני 70 שנה לנגב, מתוך אמונה שצריך ליישב את הנגב.
הוא יליד חיפה, שפשוט ברח מהבית, והחליט שהוא לומד בכדורי, בבית ספר חקלאי, מתוך מטרה להגיע לנגב ולהקים שם יישוב.
כן.
והוא עשה את זה לגמרי, הוא מקימי נירוז, נירוז זה בדם שלו, בנפש שלו, והוא עשה את זה הלכה למעשה, ומשם הוא נחטף.
תגידי, אני מבין שהוא גם פעיל שלום, נכון? הוא מאוד מאמין בשלום עם השכנים.
אני חושבת שהוא מאוד האמין בזה. הוא לא, כן. אני לא חושבת שהוא צפה מה שיקרה ומה שקרה. אני חושבת שהוא כן האמין באיזשהו דו-קיום ובאמונה שאפשר לחיות אחד לצד השני.
כן. אז בואי ספרי על המתכון שמוקדש לו, לאמירם קופר.
אני יכולה לספר כמה דברים. עוגה הזאת, עוגת גבינה וטוטים, זה העוגה המשפחתית שלנו. זאת אומרת, זה לא רק בשבועות. וכל יום הולדת נורית הייתה מכינה לנכדים או למי שחוגג עוגת גבינה עם טוטים. זה העוגה המשפחתית. גם בשבועות, גם לא בשבועות. וככה זה מאוד מחובר אלינו ולמשפחתיות. אני יכולה להגיד שמאז היא לא הכינה מעצי השתחרה מהשבי, היא לא הכינה את העוגה הזאת. ואני מקווה שיכינו אותה, שמי שמקבל את הספר יכין את העוגה הזאת, שזה תהיה אצלו על השולחן בחג, ויוכל לזכור את מי שלא פה איתנו, ולא זוכה לחגוג איתנו את חג שבועות.
כן, אז אני רוצה לספר שהספר הזה הוא פשוט באמת, איך לומר, מרגש. ממש ספר מתכונים מרגש, עם מגוון גדול מאוד של מתכונים לתבשילים וארוחות שה... לצערנו, החטופות והחטופים אני מבין שהם מתקיימים מפיתות.
לגמרי.
לחם צר ומים לחץ, כמו שהיה נאמר. אבל בספר הזה באמת מפורטים המתכונים האלה, ספר צבעוני מאוד שגם מספר עליהם. ואני מבין שההכנסות הן קודש למטה החטופות והחטופים.
למטה משפחות החטופים שעושים כלילות בשביל החטופים, בשביל המשפחות, יוזמות. ממש, עושים באמת ימים כלילות.
איך אפשר להגיע לספר הזה? איך אפשר לקנות אותו?
דרך האתר האינטרנט של דרך ברשתות החברתיות של מטה משפחות החטופים, יש לינק, זה מפורסם בכל מקום, אפשר לרכוש את זה. דבר נוסף שמאוד חשוב לי להגיד, ששבועות זה חג קיבוצי. כל מי שגר בקיבוץ, כל מי שחי בקיבוץ, יודע כמה החג הזה מתחבר לאדמה ולהיותנו גרים בקיבוץ.
כן.
אנחנו כל חג באופן אישי, אני והמשפחה שלי היינו מבלים בניר עוז בערב שבועות בדשא הגדול, והחג השנה יהיה קשה מנסו. אנחנו לא נחגוג את חג שבועות השנה כמו שאנחנו לא חוגגים שום חג.
ברור.
והוא יהיה קשה באופן מיוחד מחגים אחרים בדיוק בגלל הסיבה הזאת.
כן. נועה קופר, אני מאחל לכם לפגוש באמת את הלוואי שאמירם יחזור במהרה עם שאר החטופות והחטופים, ובינתיים קנו את הספר הזה, זו מצווה, תיכנסו לאתר של מתי משפחות החטופות והחטופים, ותקנו את הספר הכל כך חשוב הזה. אני מאוד מאוד מודה לך. תודה רבה לך.
תודה.
להתראות, נועה קופר, על ספר המתכונים המאוד מאוד מיוחד הזה. עכשיו אנחנו עם שיר חדש של אלון אבידר, מי שכתב בעבר שירים כמו הגברים בוכים בלילה, ועם אחד, שיר אחד, מריומה. השיר מזוודות הוא השיר הראשון מתוך פרויקט הגברים כותבים בלילה שלו, והפרויקט הזה כולל גם ספר וסרט, וכמובן אלבום מוזיקלי. בוא נשמע את אלון אבידר עצמו מספר לשיר המאוד מיוחד הזה, מזוודות.
מזוודות זה שיר פרידה, פרידה כואבת מאהבה, מבית, מביחד, משגרה. עכשיו לך תכניס חיים שלמים במזוודה, אתה יודע, חלומות, זיכרונות, אולי בכלל לא נשאר הרבה מהעבר להכניס לתוך המזוודות האלו. הנה, תראה, נשאר מקום במזוודה, אולי לגעגועים וריחות מפעם שלא תופסים מקום. מזוודות זה תמיד פרידה, כאילו זמנית, אבל לפעמים היא מתארכת אל הלא נודע. ונכון, הפרידות והאסונות מפרנסים את יצרני המזוודות ביג טיים, ואנחנו נהיינו עם של מזוודות. 2000 ומשהו שנות מזוודות. זזים איתם ימין השמאלה, אבל תמיד ארוזים מזוודתית לפי הצו. וזזים, זזים הלאה. ארוזים, כן כן, ארזתי לבד כל החיים את הזיכרונות, ומפה אני ממשיך. כן, כל אחד יש לו את המזוודות שלו. הצצה לתוך המזוודות שלנו. על השנים, דירה במרכז, שני בנים וכלב. תודה על החגים, על ההורים. תודה על האושר, תודה על הביחד, תודה על הפחד, על האמת. שהיינו נושמים, תודה על שהיית ותודה שהלכת. הלכת וחזרת והלכת וחזרת. אוחזים במזוודות שנים אבודות, וכמה פרדות לשנים אחדות. עושים את החיים, נפרדים מהשגרה. איך היה לנו טוב, איך היה לנו רע. עושים במזוודות את השנים הכי יפות. היינו כמו בשבי, מוחקים מהמחר את כל מה שהתחיל, את כל מה שנגמר.
אלון אבידר עם מזוודות. נצא להודעות ואחר כך עוד תרבות כאן בגלי צהל.
אתם מאזינים לגלי צהל. עכשיו בווינר, גמר ליגת האלופות, ברוסיה דורטמונד נגד ריאל מדריד. יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
אם לא תשלח,
איך תיקח?
קיה במבצע לעמיתי מועדון חבר, נירו הייבריד החדש, EV6 החשמלי, ספורטאז', סלטוס ויתר דגמי קיה, עכשיו בתנאים בלעדיים לעמיתי מועדון חבר, עד 11 ביוני, לפרטים כוכבי 9920, או באתר מועדון חבר.
זה הכל בשבילך, זה הכל
מלגת ממדים ללימודים החדשה נפתחה ללוחמות ולוחמים משוחררים ולאוכלוסיות ייחודיות. לפרטים ולהרשמה ייכנסו עכשיו לאתר האגף והקרן.
המקפצה שלך לאזרחות.
סוף השבוע הוא הזדמנות להפוגה מהחדשות, לשמוע גם משהו שיעשה לכם טוב על הלב. מחר בשבע בבוקר יורם רותם מארח את ההיסטוריון גדעון גרייף בבוא שיר עברי. בשמונה נורית קנטי משוחחת עם היזם יוסי הולנדר, בשמונה לקפה. ב-12 בן וקובי פרג' וב-2 אורלי וגיא אוגרים כוחות לשבוע חדש. גלי צהל פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
בכל יום ב-5, יומן הערב בגלי צהל משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש. תזכירו אותם.
והערב הזכות לשוחח עם אלישע מדן.
קיבלנו מידע על מחבלים שעומדים להוציא מתקפה עלינו ממנהרת טרור. לצערנו הייתה שם מצלמה קטנה שצילמה אותנו, והמחבלים הפעילו עלינו מטען חבלה גדול מאוד.
מתי הבנת שהרגליים קטועות מעל?
אשתי אומרת לי שהיא סיפרה לי שנרגליים, ולפני כן לא הייתי סגור על זה. זה קשה, אבל מסתדרים, ואני אלמד להסתדר יותר טוב. אבל אני אגיד לך את האמת, זאת פציעה קלה. בסך הכל אין לי רגליים, בסך הכל. יש פצועים, תשמע, גיבורים, גיבורים.
גלי צהל, פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
עכשיו בגלי צהל, יואב גנאי עם מה יהיה?
הבית של החיילים, גלי צהל.
עכשיו אני רוצה לספר לכם על שניים, על איה אגרנית שווה, שהיא ביתם של השחקנית זריר החריפאי, והסופר, העיתונאי והתסריטאי, חוקר ארץ ישראל, שלמה שווה, והמוזיקאי נתן סלור, שהוא בנה של המשוררת תרצה אתר, ונכדם של נתן אלתרמן והשחקנית רחל מרקוס. שניהם עכשיו על הבמה במופע משותף, שנקרא המעטים שיודעים. שלום לכם, בוקר טוב, איה ונתן.
בוקר טוב.
אז קודם כל אני אשאל אתכם, איך נולד הרעיון לשתף פעולה, ולדבר על השורשים? נתן.
היה, את רוצה לספר? אני, אוקיי.
כן, תתחיל אותה.
אז ככה, היה ואני מכירים די הרבה שנים, ותמיד רצינו לעשות משהו ביחד, איזשהו מופע ביחד, ותמיד זה לא קרה, כי היה תמיד הייתה בארבע הצגות במקביל בקאמרי, ואני הייתי עסוק בשלל מופעים, ואיכשהו תמיד היינו נפגשים, אומרים כן, כן, יום אחד נעשה. ועכשיו אני מחזיר אותנו 3.5 שנים אחורה, לשנת 2020, תחילת הקורונה, סגרו הכל, אין תיאטרון, אין הופעות, אנחנו יושבים בבית, ואנחנו גם גרים קרוב, מרחק של 500 מטר, שזה היה מותר.
אנחנו אותה קפסולה.
בדיוק. עלה הרעיון הזה, אולי זה הזמן לעשות את מה שפתאום, אף פעם לא היה לנו זמן. ועשינו את המופע הזה, יחד עם הפסנתרנית והמנהלת המוזיקלית מיכל סולומון, ומה שהיה עד בקורונה, רצנו פשוט מחצר לחצר, מגג לגג, היו לנו עשרות הופעות כאלה, זה פשוט עבר מפה לאוזן, וכשהסתיימה הקורונה, ולשמחתנו, אנחנו פשוט המשכנו עם המופע הזה בתיאטראות ובכל מיני מקומות, ואנחנו שמחים לחזור איתו עכשיו שוב.
אז זהו, אז אני קודם כל רוצה לשאול אותך, איה, מי הם המעטים שיודעים?
שכנעת לדבר כל כך טוב, פשוט הקשבתי לו ורציתי לבוא למופע.
עד כדי כך. מי הם המעטים שיודעים, איה?
אז ככה, כנראה נתן ואני, אבל אני מצאתי, היה קשר מאוד חזק בין אלתרמן להורים שלי, בין מרחל מרקוס ותירצה, הם כולם היו מאוד מחוברים, וכיוון שבבית של ההורים שלי לא היו קירות, היו ספרים, אז באחד הספרים של אלתרמן מצאתי הקדשה, פתחתי אותה, כל הספרים אצלנו מלאים הקדשות, ואני רואה הקדשה על ספר של אלתרמן. נתן, איזה ספר זה היה, אתה זוכר?
החוט המשולש.
בדיוק. אני רואה הקדשה בכתב ידה של תרצה אתר, שכתוב לשלמה וזהרירה היקרים, אתם פסיק המעטים שיודעים. כשהסתכלנו בזה, לא הבנו מה זה.
כן.
היו לנו כל מיני רעיונות למופע הזה.
כן.
אמרנו, אולי נקרא לו, נולדנו על הבמה, שחקנים מבטן ולידה, כל מיני שמות זוועתיים כאלה שנתן התנגד. ואז שלחתי לו את ההקדשה הזו ואמרתי לו, זה זה. היו לנו כל מיני סיפורים מה
זה. כן, האמת היא שמה שיכול להיות, שאנחנו ראינו מתי זה נכתב, זה נכתב בשלהי שנת 71, ואני נולדתי ב-70, ינואר 72. לכן אנחנו חושבים שהמעטים שיודעים, זה אולי זהרירה ושלומה הם המעטים שיודעים שאני, הכוונה תרצה אתר בהיריון, אז אולי מדובר שם עליי.
מעניין, מעניין.
או שבעצם המעטים שיודעים, סבא שלי תמיד לא היה איש רעים להתרוע, כמו שאמרו עליו, ולא היו לו כל כך הרבה חברים, אפילו שהרבה החשיבו אותם כחברים שלו, והכריזו על עצמם כבאי ביתו, וזה לא היה כל כך נכון. את זהרירה ושלמה הוא כל כך אהב, הוא קרא להם ילדי המלאכים, ויש תמונות שלהם ביחד, והתכתבויות. שאימא שלי כותבת, המעטים שיודעים, מתכוונת, אתם כנראה המעטים שיודעים באמת מי היה אותו נתן. אתם באמת הכרתם אותו.
כן. אז בואו נעצור רגע ונשמע קטע מתוך המופע שלכם.
אתה נראה בדיוק כמוהו.
יש לכם בדיוק את אותו קול.
אמא הייתה יפהפייה, אתה לא דומה לה.
אה, אתן הולכות אותו דבר.
אבא היה חתיך עולמי. אתה לא דומה לה.
אבל היא הייתה שמנה.
נתלה באילנות גבוהים.
את לא שחקנית כמו אמא שלך.
אז לקחו אותך כי אתה הנכד של?
בגללה את בקאמרי?
איך אמא עושה דבר כזה לילדים שלה? איך?
היי, אני הרצתי את אמא שלך.
איך אתה סלור והם היו אלתרמן, מרקוס ואתר?
איך את שווה והיא חריפה? ההורים גרושים.
אתה הבן של עודד קוטלר?
אפשר לחבק אותך.
איך אמא מתה אני יודע, איך אבא מת?
אין שחקנים כאלה היום.
גם אמא בתחום, איזה שירים היא רשמה?
אמא שלך זו בטי מהשוטר אזולאי.
ידעתי שאתה הנכד של אלתרמן, אבל לא ידעתי שאתה גם הבן של תרצה אתר.
והיא גם גברת חבר מסלח שבתי.
הנכד של נחום גוטמן.
הבת של חנה מרון.
הנכד של נתן יונתן.
הבת של השמנה משכונת חיים.
אמא בחיים?
אדיר, כאן אתם באמת נוגעים, אפשר לומר בבעיה, כלומר, להיות דור שני ושלישי לענקי רוח ותרבות, אייקונים ישראלים, זה לגמרי לא דבר פשוט, נכון היה?
נכון, ואני רוצה להגיד שהמשותף לנתן ולי, זה שאנחנו מעל הבעיה, אנחנו הבנו שיש בעיה, הפנמנו אותה, ואנחנו לא יושבים על הדבר הזה, אלא ההפך, אנחנו מרגישים איזו מחויבות להעביר את מה שאנחנו ספגנו.
כן.
אנחנו לא מתעסקים בקושי, ההפך, אפילו גם הקטע הזה הוא לא מכאב, הוא מקריצה והבנה שככה זה, וזהו, ו...
שאגב, כל המשפטים הם משפטים אמיתיים שאומרים לנו ואומרים לנו אנשים. אין לזה סוף.
יש תוספות, יש מלא תוספות לזה. זה נורא נורא מצחיק, אבל אני חושבת שההבנה, וזה החיבור המאוד עמוק של שנינו, חוץ מזה שאני מאוד אוהבת את נתן. אני חושבת שהחיבור העמוק שלנו זה ההבנה שלתוך זה נולדנו, ואתה לא מתווכח עם זה או רוצה להתנער מזה כבר, אנחנו לא שם בכלל, ההפך.
כן.
וגם לא רק לנופף עם זה, אלא אתה נושם עם זה ואפילו רוצה להעביר את זה הלאה. אני חושבת שזה החיבור המאוד חזק שלנו במופע הזה.
כן. טוב, אתם גם שרים שירים, של את שרה את הפוצה החלוצה שנשמע מיד מפי אמא, שיר אגב שנסר לשידור, נכון?
נכון,
בזמנו,
נכון. כן.
בגלל מילותיו הבוטות והנושא הבוטה.
ברור.
ואתה, נתן, מה אתה שר?
אז אני שר גם שירים של המשפחה, כמו מותר להיות סנטימנטלי, או שיר במתנה, או כן היו הדברים מעולם, הילד ניסים, וגם שירים אחרים שהם, של יוצרים אחרים, כמו נתן גפן, יכול להיות שזה נגמר, יום שישי חזר של אהוד מנור, מתי קאסטי, פשוט דברים שמתחברים לנו לתל אביב ולתקופה שאנחנו מתגעגעים אליה.
יפה, אז המופע הזה שלכם עולה שוב, וזה מאוד מאוד משמח. איפה אפשר לראות אתכם?
אז זהו, ביום שלישי הקרוב, הרביעי ביוני, בסדרות, במרכז המגיד, מרכז חדש של עיריית תל אביב, עם אולם תיאטרון מקסים, בשעה 8, כרטיסים ניתן לרכוש באתר של המקום, ואיתנו כמובן מיכל סולומון על הפסנתר והפיפודים.
כן, יפה. אז אני מאוד מודה לכם, איה גרנית שווה, נתן סלור, ובהצלחה עם ההצגה החדשה, המופע, המעטים שיודעים. להתראות.
תודה, תודה.
תודה, תודה. זה גורלה של הפרוצה החלוצה. ויום אחד פתאום הופיע ניידת, והשוטר אמר עלי, היו שלום אדמת מולדת וארץ נגב ביתי שלי. עכשיו עצוב לבחורים במחתשים, אך בבית סוהר עצוב קצת יותר. חכו חכו כשאצא אל החופשי, על נוף הנגב שוב לא אבטר.
הגענו אל פינת המלך, מסעדות לכל כיס. שלום לך, בוקר טוב, גיל חובב.
שלום, בוקר טוב ומבורך.
זהו, אפשר להוריד את הפרוצה החלוצה. של...
אני מרגיש סוג של הזדהות.
אתה מרגיש סוג של הזדהות. יפה, יפה, זה אריר חריפאי. על מה אנחנו מדברים היום, גיל חובב?
היום אנחנו מדברים על אחת ממנות השווארמה הטובות בארץ, שאני חושב שהיא בכלל לא מנה של שווארמה, אלא פשוט ארוחה בפני עצמה. זה קורה במסעדת בבא ג'ים. מסעדת בבא ג'ים נמצאת בבת ים, שם הסניף המקורי, ברחוב רוטשילד 1, שזה בעצם על הטיילת, הטיילת ברחוב בן גוריון, אבל ממש פנייה של מטרים ספורים, וזה רחוב רוטשילד 1. למסעדה יש גם סניף ברחוב, בדרך שלמה, שהתל אביבים קוראים לזה סלמה.
סלמה, כן.
כן, סלמה 44, בתל אביב. שתי המסעדות מגישות שווארמה טורקית נפלאה, אם מזמינים את המנה שנקראת איסקנדר, מקבלים פלטת ברזל ועליה תואפות של קראי לחם טבולים בחמאה, עליהם שווארמה מעולה, ומעל יוגורט טורקי חמוץ. מי שרוצה את זה קצת יותר כשר, כשר לגמרי זה לא יהיה, אבל יכול להחליף את היוגורט בתחינה.
איסקנדר אמרת, מה זה בא מהמילה עסקית?
כן, ככה אומרים עסקית בטורקית.
הבנתי בדיוק, איסקנדר, תביא לי איסקנדר.
יש להם עוד הרבה מנות טורקיות מאוד מוצלחות. על הסלטים הייתי מדלג, לא כי הם לא טובים, פשוט כי חבל להתמלא כשהולכים בכיוון האיסקנדר הנפלא הזה. שוב, כיוון שמדובר במסעדה שאינה כשרה, היא פתוחה בשישי ושבת, לעומת זאת היא סגורה בראשון, אז כדאי לזכור את זה. כאמור, סניף ברוטשילד אחת בת ים וסניף בדרך שלמה 44 בתל אביב.
כן, ומכאן לפינת הצלש.
לפינת הצלש אנחנו רוצים לדבר על איש יקר בשם בועז דקל, אומן, אומן של מוזיקה, כולל אולפן הקלטות משלו. בועז דקל הוא אבי הדבר שנקרא שיר במתנה. רבים מאיתנו קיבלו, כמו שהוא אמר, מי לא קיבל שיר שסבא וסבתא שלו כתבו לו והקליטו לו וכו'. זאת יצירה של בועז דקל, הוא עוזר לאנשים להקליט את השירים האלה, לכתוב, להלחין וכו'. אבל כשפרצה המלחמה, חשב בועז, איך אני יכול להיטיב עם העולם? והוא המציא פרויקט חדש שנקרא שיר נולד. הוא פוגש קבוצות של נוער מפונים, או של אנשים מבוגרים מפונים, או של חיילים, ועושה איתם סדנה, שבהם, הרי שיר זו דרך להוציא את מה שעל הלב. אז הוא אומר להם, תראו, אני יודע שאתם מעט ספקנים, אולי מעט ביישנים, אבל אני מבטיח לכם שתוך שעתיים אנחנו יוצאים מכאן שיש לנו שיר שאתם כתבתם את מילותיו, את לחנו, ושרתם אותו והקלטתם אותו, והוא מגיע עם ציוד ההקלטות שלו, ועוזר להם להלחין ולעבד את השיר, ויוצאים שירים מרגשים עד מאות, לפעמים אנשים כותבים על אבל, ולפעמים על כעס, ולפעמים על געגוע, ולפעמים על הכלב שלהם שנהרג, והשירים הם פשוט תרפיה נפלאה. גם חברות מסחריות גילו את זה כפעילות נהדרת אתה יודע, יום עיון של החברה או דברים כאלה, ואת זה בועז דקל עושה בתשלום. אבל למפונים, חיילים וכו', הוא אומר, מה אתה השתגעת שאני אקח על זה כסף? הרי אני מרוויח יותר.
יבורך בועז דקל, באמת, יופי של מצווה.
אז רק אני אתן את מספר הטלפון,
תן את המספר,
כדי שאתם יוכלו לפנות אליו.
כן.
054-299-9010 בועז דקל, איש יקר, יבורך.
יבורך לגמרי, כן. גיל חובב, אני מאוד מאוד מודה לך, ותבוא אלינו עוד בשורות טובות בשבוע הבא. אמן, אמן ואמן. ועכשיו אנחנו רוצים לספר לכם על כנס קפקא בתיאטרון הקאמרי במלאת 100 שנים לפטירתו של קפקא. אגודת הסופרות והסופרים ביוזמתו של צבי כניר, היושב ראש, עורכים ביחד עם הקאמרי את כנס קפקא, שעוסק בהשפעתו של הסופר על הספרות, על התיאטרון, הקולנוע והתרבות בישראל. ומי שידבר בכנס הזה הוא עורך הדין אביגדור פלדמן. הוא ידבר על יצירתו של קפקא, המשפט. שלום לך, עורך הדין אביגדור פלדמן.
בוקר טוב.
אז בוא קודם כל ספר מה מיוחד בעיניך בכתביו של היוצר הגדול הזה.
מה שמאוד מעניין הוא שאכן חלפו 100 שנים למותו של קפקא, אבל הוא טריק ממש כאילו נכתב בימים אלה.
כן.
אותו עולם קפקאי, כמו שאומרים, וגרוטסקי ומוזר שהוא מתאר בספרו, הוא בעצם גם העולם שעליו אנחנו חיים. אני מתכוון באותו כנס שארגנה אגודת הסופרות והסופרים, לדבר על קפקא כאילו הוא חי בינינו היום, מתאר את המשפט הישראלי היום בבית המשפט המחוזי, בבית המשפט העליון, ולגלות שאין הרבה הבדל.
מה אתה אומר? מעניין, מעניין. כלומר, אין חדש תחת השמש, על פי מה שאתה אומר. מה למשל?
כן, למשל, הרי קפקא המשפט, כמו שאתה ודאי זוכר, מתחיל בכך שמגיעים איזה שהם שוטרים או מעין שוטרים ליוסף קוף, שהוא הגיבור של המשפט. מודיעים לו שהוא עצור, שיש נגדו כתב אישום, ועוזבים אותו. ומכאן הוא מתחיל, מנסה לברר לעצמו במה מאשימים אותו, מי מאשים אותו, מה בכלל קורה כאן. וזה למעשה גורלו של אדם. חלילה, לא אתה ולא אני, אלא אדם שלפתע כתב אישום מוגש כנגדו.
כן.
וגם הוא לא יודע, הוא נכנס לאיזו ממלכה מוזרה, משונה של ממלכת המשפט, שיש לה שפה משלה ומקומות משלה, והיא מתנהגת אחרת לגמרי ממה שהוא רגיל בחיי היומיום שלו. כן. השפה, כמו שאמרתי, והצורך להבין מה קורה כאן, אני רואה אותו גם אצל הלקוחות שלי. הלקוחות שלי שואלים אותי אחרי כל ישיבה של בית משפט, מה בעצם היה? מה הם אמרו? כן. מה קרה כאן?
אז אתה בעצם תבוא ותספר על ההשקות באמת אקטואליות למשפט של קפקא, למה שאנחנו חיים היום. אגב, מה היה יחסו של קפקא ליהדות, לציונות?
אז ככה, לציונות הוא בכלל לא חיבב אותה, הוא היה בתנועה לאומנית שלא חביבה עליו בכלל. לגבי היהדות הוא די השתעשע קצת בלימוד יידיש, הוא אהב, למשל תיאטרון יידיש, הוא היה מבקר. הוא קצת למד גם עברית, יש גם כמה כתבים בעברית. לכן אגב, כאשר היה פה משפט שגם הוא היה קפקאי, בשאלה איפה המקום הנכון להחזיק את כתבי היד של קפקא, טענה המדינה בישראל, כי קפקא הוא ישראל. כן. זה המגוחך, משום שקפקא הוא לא ישראל. סופו של דבר, באמת בית המשפט קיבל את הטענה והפך את קפקא לישראלי ציוני, ומכאן הכתבים נמצאים עכשיו בבית הספרים הלאומי.
כן, בספרייה הלאומית בירושלים. כן. מעניין מאוד, 100 שנה לפטירתו של קפקא, עורך הדין אביגדור פלדמן, אתה תהיה שם בכנס הזה ביום שני הקרוב, בעולם קפה תיאטרון הקאמרי, יהיה מרתק, אני מאוד מאוד מודה לך. תודה רבה.
תודה לך.
להתראות. ביום ראשון נתקיים במעלות המופע שיר זיכרון, 14 רומנים מקומיים חוזרים 50 שנה אחורה לאסון מעלות שבו נרצחו 22 תלמידים מצפת. לומדים, חוקרים, פוגשים, כותבים ומלחינים שירים בהשראת האסון ההוא. המוסיקאית תושבת מעלות מרב יוסף כתבה, הלחינה ושרה שיר זיכרון. זה לסיום.
געגועים יש בי עוד חיים לא מתרפא גם לא שוכח אבל באים אליי גם ימים טובים.
עד כאן מוסף התרבות להפעם. תודה רבה לצוות שלנו, למפיקה שיר לרון, על הביצוע הטכני אלונה גרבוב, הוויכוח הטכני דוד מימוני. תודה רבה לנב הבודק החירון שהייתי על התוכן. אנחנו גם בפייסבוק, תכתבו לנו. מיד אחרי קולה של אמא עם נעמי רביע, אני מאחל לכם סוף שבוע רגוע ושקט ככל האפשר. שבת של שלום, כאן יואב גינאי.
שימו לב, מיום חמישי 30 במאי ב-5 אחר הצהריים ועד יום שישי 31 במאי ב-7 בערב ייסגרו באופן מוחלט נתיבי איילון בקרבת מחלף משה דיין ראשון לציון ויחולו שינויים בתנועת הרכבות באזור לצורך הקמת גשר חדש המחבר את מתחם האלף לתחנת הרכבת משה דיין. יש להימנע מהגעה למקום. אנו מתנצלים על אי הנוחות ומודים לכם על הסבלנות. לפרטים נוספים חפשו הקמת גשר האלף.
איך הזמן טס? היום את לוקחת אותה לגן, אבל הופ, עוד רגע את חוגגת לבת מצווה ומלווה אותה בלידה. לא תזכרי שהיא פעם הייתה כל כך קטנה. אבל כדי שתגיעי לשם, יש דבר אחד שאסור לך לשכוח לעולם. אותה ברכב. מה עושים? לא מתעסקים בנייד בנהיגה. שמים ארנק או כל חפץ חשוב במושב האחורי. מסגלים הרגלים כמו שיחה לבן הזוג או לבת הזוג בשעת ההגעה ליעד. או מתקינים אמצעי טכנולוגי. אחרי שיוצאים מהרכב, מוודאים שלא שכחנו אף אחד. הרלבד.
שישי בערב. נרות השבת כבר דולקים, מפה לבנה פרוסה על השולחן, הסעודה מוכנה, אבל מאות כיסאות ברחבי הארץ נשארים רכים, עד לשובם של החטופים הביתה. גלי צהל מקדישה שעה בכל ליל שבת, לסיפורים האישיים של החטופים, השירים שהם אוהבים, וההקלטות בקולם, כאילו היו פה איתנו.
אני מרגישה את הנוכחות שלו בבית, אני אפילו מדברת אליו, הוא אומרת לו, יכול להכין לי קפה? אני אומרת לו הרבה פעמים שהוא חסר לי, שאני מתגעגעת לחיפוק שלו.
התשמע קולי, הערב בשש, גלי צהל.
גלי צהל פה איתכם גם בסוף השבוע. מחר, מהצהריים ועד הערב, עודיה ונתן, אהוד בנאי, דני רובס וציפי גון גרוס אוגרים כוחות לשבוע חדש. ב-10, יולי רובינשטיין ואופק רוזנטל מציינות יום הולדת 50 לאלניס מוריסט. וב-11, תמרה ליבר, בשעה של מוזיקה לטינית. גלי צהל, כל מקום, כל הזמן.
גמר ליגת האלופות בגלי צהל בשיתוף ערוץ הספורט. בורוסיה דורטמונד מול ריאל מדריד בשידור מיוחד ללוחמי צהל בחזית. עידן קבלר ואורי אוזן באולפן ביפו, נדב יעקובי וסגי כהן בעמדת השידור של ערוץ הספורט באצטדיון ומבלי בלונדון. מההמנון המרגש ועד הנפת הגביע. מחר, 21:00, גלי צהל.